הפרקים הקודמים עסקו בזלזול שיכול להיווצר בנפש הצדיק כלפי הדיוק במצוות בגלל טהרת המחשבה. כלומר, האדם אומר, אני, יש לי מחשבות טהורות, יש לי גם כוונות לשם שמיים, ולכן אני מרשה לעצמי מספר דברים. א', לזלזל במי שעושה את מעשה המצווה, אבל בלי כוונה טהורה. זה כשלעצמו, זה כבר דבר חמור, כי זה מבזה תלמידי חכמים, מבזה אדם שסך הכל עושה רק דברים טובים, בשביל מה אתה מבזה אותו, רק בגלל שהוא לא הגיע למעלות עליונות. והסכנה השנייה זה שאדם יאמר, כל עוד אני לא מגיע לכוונה טהורה באמת, אני מונע את עצמי, תודה רבה, מלעשות את המעשה. אני לא אקיים את מעשה המצווה, כל זמן שלא טיהרתי את ליבי, שזה גם כן טעות, או טעות אפשרות נוספת, שמרוב ההכנות וכוונות למצווה, אני דוחה את זמנה או את דיוק עשייתה. שגם זה עוון פלילי, שהרי אם אדם יכוון כולל הסדר על הכוונות הנפלאות של אכילת מצה ולא אכל מצה, הרי הוא עבריין. ואם הוא יאכל את המצה רק למחרת, לא קיים שום מצווה. ברור? זה פחות או יותר התוכן של מה שראינו עד עכשיו. זה מכוון כמובן נגד ההתנהגויות המצויות אצל החסידים בזמנו. אז בפרק ו' יש פה המשך שלכאורה יש קושיה. מה אתה כל כך מזלזל? אתה עכשיו רבי חיים וולוז'ין, יש קושיה עליך שאתה בעצם מזלזל במחשבה. כאילו שהמחשבה איננה חשובה. אז אומר לא. והגם שוודאי שמחשבת האדם היא העולה למעלה ראש משמרום בעולמות העליונים, ואם יצרף האדם גם טוהר המחשבה והכוונה בעת עשיית המצוות, יגיעו מעשיו לפעול תיקונים יותר גדולים בעולמות היותר עליונים. אמנם לא המחשבה היא העיקר אצלנו כמו שנתבהר. כלומר, על ידי המחשבה אתה מעלה את המעשה, אבל אם אין מעשה, מה העלית? ועיין בזוהר יתרו. אלו מביא ראיות למה שהוא אומר. צדיק ג' רש עמוד ב', ואי הזדמן לה, עובדה, ויכוון בה, זכאי הוא. ואף על גב, דלה מכוון בה, זכאי הוא. דעביד פקודה דמראה. אבל לא התחשב מן דעביד ראותה לשמה, ויכוון בה בראותה, כמן דלא ידע, דהה בראותה תליה. ואפילו אחי, אילב תמן ראותה דליבה וכו', על דת צלי דוד אמר, ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומה היא כוננה עלינו? כוננה והתקין תיקונה לעילה כתקייהות עלינו. אף על גב דלת ענן ידעין לשווה ראותה, אלא עובדה בלחודוי, מעשה ידינו כוננו. למען, להו דרגד יצטרך להתקנה עיין שם. אם כן, מה הוא אומר לנו כאן בזוהר? שגם אם לא הייתה כוונה, אנחנו מתפללים שהמעשה שלנו יתחשב. יחשב. אנחנו רואים לפעמים, הרבה פעמים בסידורים. ריבונו של עולם, אני לא יודע לכוון את כל הכוונות, אבל יהי רצון כאלו שכיוונתי כל הכוונות. נכון? וזה עובד, זה אפילו מודפס בסידורים. לא מצאנו שיהיה כתוב, ריבונו של עולם, אני יודע לכוון, יהי רצון כאילו עשיתי. לא, זה לא עובד. כן? אני כיוונתי כל הכוונות במצוות צדקה. נכון שלא נתתי אגורה, אבל כל הכוונות אני כיוונתי. יהיה רצון שתחשיב לי את זה כאילו נתתי צדקה. כן? אז זה לא אומרים דברים כאלה, זה לא עובד. צדקה קודם כל זה לתת למי שזקוק. אתה נותן לנזקק. אם אתה מוסיף כוונות, מה טוב. אבל זה לא מתחיל מן הכוונות.
אתה יכול להתברך יותר, אם אין לך, אבל אתה לא עודד.
טוב, זה משהו אחר. לפעמים אין לי כסף לתת. אז יש כל מיני דברים נוספים. אני מדבר מי שיש לו. יש לו, הנה, יש לו עכשיו ערימה של זהב לחלק. יש לו כך וכך מטבעות זהב, צריך לתת. ואז הוא עושה כל הכוונות הראויות לכוון בזה, והוא מכניס את הזהב לכיסו. זה לא כלום. ברור. וכן, בעניין שנתבר למעלה בשער ג' בעניין התפילה. לכוון אותה למקומו של עולם יתברך שמו, כמו שנתבר שם, עניין מקומו של עולם עין שם. מה זה מקומו של עולם? זה הוא הסביר בשער ג', נכון? הצמצום והקו וכל הסודות הנפלאים שיש שם. וכן עניין כוונת אחד, לפסוק ראשון בקריאת שמע שנתבאר שם בפרק י' א' אין שם מטב. כן, ששם הוא הסביר גם כן מה המשמעות של המילה אחד, בשמע ישראל השם אלינו השם אחד, שאלן כוונות נוראיות לדעת שלט אתר פנוי מיני, שריבונו של עולם מצוי בכל, ושבעצם כל המציאות בטלה לפניו. זה עומק הכוונה של הביטוי אחד, שבפסוק שמע ישראל השם אלינו השם אחד. כל זה הוא הסביר בשער ג' פרק, איזה פרק? זה לא כך מסובך לדעת. א', כי אני אמרתי את זה, ב', כי זה כתוב לפניך. פרק י' א', נכון? איך אתה יודע? כי זה כתוב, הנה, נכון? מכאן שכשלומדים בשיעור צריך גם להסתכל בספר. שגם, אין שם את זה, הכל הוא רק למצווה ולא לעיכובה. מה זה מצווה? צריך לקרוא את זה ככה, מצווה. זה מצווה, הכוונה שהדבר הזה ראוי להיעשות, זה טוב לעשות. זה המשמעות של המילה מצווה. יש מצווה, שזה חיוב, יש מצווה, שזה כוונה דבר טוב, זה ראוי. כן? למצווה ולא לעיכובה. אני מסביר, בשפה הזאת, כשאומרים מצווה מלעל ועם סגול תחת אבה, מצווה, מתכוונים להגיד מעשה טוב. כמו ש... אז אני מסביר לך באיזה שפה מדברים. זה כמו שלמשל, כתוב גם ציוו חכמים כך וכך. כל מקום שכתוב ציוו חכמים אצל הרמב״ם, הכוונה עצה טובה. אז צריך לדעת, יש מילים בעברית שיש להם שתי משמעויות. אז אני אומר, גם בתקופה שלנו. למשל, אומרים, תעשה מצווה, תעזור לי. תעשה מצווה. כן? אז זה הכוונה שזה חיוב, אתה חייב לעשות. לאו דווקא, נכון? נכון? תעשה מצווה. אין לי כוח לעשות את זה. נכון. אז זה הכוונה. אני מבין מה שאתה אומר. תלוי בהקשר שבו המילה הזאת נאמרת. זה כמו למשל המילה, יש מילים שיש דו משמעויות בעברית. למשל המילה... לא? אז בואו ניקח מילה אחרת. למשל... המילה קול. קול. קול זה משהו אקוסטי. זה קול, נכון? אבל יש גם הקולות בבחירות, בקלפי. איפה הקול? זה עושה שום רעש, נכון? זה נקרא קול וזה נקרא קול. זה בדרך כפשוטו וזה דרך משל, נכון? אז אתה רואה שאותה מילה יכולה להשתמש בשני מובנים שונים. דווקא האחד עושה רעש והשני לא עושה רעש. ושניהם נקראים קול. אז כך גם המילה מצווה. יש לה גם משמעות של חיוב, גם משמעות של מעשה טוב וראוי. בסדר? אז במיוחד הוא אומר למצווה ולא לעיכובה, זאת המשמעות. שזה לא מעכב. המצווה נעשית בכל זאת. כמו שמשל אדם קיים מצווה בלי לברך. יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. ברכות אינן מעכבות, נכון? בסדר, אז זה מה שהוא אומר כאן. הכל הוא רק למצווה ולא לעיכובה. עכשיו, למה לא רצית שאני אגיד כוס? דווקא זו הייתה דוגמה טובה. למה לא רצית שאני אגיד את הדוגמה של המילה כוס? זאת דוגמה טובה דווקא. אתה משנה בחידו... מה, כבר השתמשנו בדוגמה הזו? טוב. שגם מי שלא ידע בזה כלל, כלומר, מי שלא למד את כל הכוונות הנוראות, המוזכרות, בפרק י' של שער ג' כי לא הורגל בזה, או שמוחה לסבילדה, שלא ירד לעומקו, או שירד לנפשו, שלא יסתכן חז ושלום בהריסת כמה יסודי התורה, שיוכל לבוא מזה חז ושלום, למי שאין דעתו יפה בזה כראוי, כמו שכתבנו שם, אין שם. אלא שהוא עובד אותו יתברך ומקיים ככל הכתוב בתורת השם, בכתב ובעל פה ורבותינו הגדולים, הוא מאמין ומכוון דרך כלל בפסוק ראשון קריאת שמע, שהוא יתברך הוא אחד. גם שאינו יודע עניין אחדותו יתברך, ומכוון תפילתו דרך כלל לא יתברך ולא חקירה. גם כן נקרא עובד השם. כן, הוא לא מבין מה פירוש המילה אחד. הוא אומר... שואלים, תגיד, כשאתה אמרת שהשם אחד, למה התכוונתי? אבל התכוונתי שהשם אחד. אתה מבין מה פירוש המילה הזאת? לא בדיוק מבין, אבל התכוונתי שהוא אחד. יש לו מושג כזה לא ברור. אף על פי שמן הסתם המושג שלו הוא גם שקרי.
מה זאת אומרת? לא יודע, בודדת?
זהו, בודדת זה דווקא, זה בדיוק המשמעות הלא נכונה של המילה אחד בשמה ישראל. זה המשמעות הלא נכונה. כן? כי הקדוש ברוך הוא לא נספר. אי אפשר לספור אותו. ולכן לומר על הקדוש ברוך הוא אחד במובן של בודד, דווקא זה לא נכון. אבל זה המחשבה של רוב ההמון. אז זה בסדר. אגב, אני רוצה לציין שהשולחן הזה עשוי ליפול, עשוי ליפול עוד מעט, כי הרגל שם נפלה. כן. זהו. יפה. זאת הייתה הצלה ממש. כן, מה אתה אומר? מה המשמעות של המילה אחד באמת? את זה הוא הסביר בהרחבה בשער ג' פרק י' א'. אז הוא הסביר בשער ג' פרק י' א', עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. אז זה מה שהוא אומר, שאת זה הוא לא מסביר עכשיו. הוא אומר, גם מי שלא מבין מה שכתוב בשער ג' פרק י' א', ויש לו רק כוונה שהיא הכוונה ההמונית שהשם הוא אחד, אז זה גם בסדר. וגם אם הוא לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, והוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להתפלל, זה גם בסדר, זה גם תפילה. יצא ידי חובתו. מה? זהו, הוא מכוון כוונה לא כל כך טובה, כוונה כזאת בינונית. הוא מכוון שהשם אחד, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא יודע מה זה אומר? לא. כמו רוב בני אדם. אז זה בסדר. אי אפשר לדרוש מן ההמון הבנות עמוקות שדורשות לימוד וכדומה. הרי כל ישראל חייבים קריאת שמע בתפילה וכו'. אז ברור שאפילו כוונה מינימלית שבמינימליות, זה גם בסדר. זה מה שכתוב כאן, כעניין מה שכתוב בפרדס, שער א' פרק ת', ועניין האמונה במציאות הספירות עין שם. מה כתוב בפרדס שם? בשער א' פרק ת'. זה מה שכתוב בפרדס שער א' פרק ת'? מה זה אחד? ממש לא. הוא אומר, בעניין האמונה במציאות הספירות העין שם. כן, אז מה זה? מה כתוב שם בפרדס שער א' פרק ת'? בפרדס שם הוא דן בשאלה של האם אדם שאינו מאמין בספירות הוא, האם הוא אפיקורוס או לא? הוא דן בזה. בסדר? בשער א' פרק ת' של הפרדס. והוא דן שם, בפרדס, בשאלה האם אדם כזה הוא אפיקורוס. והוא אומר, זה תלוי. אם, מה? מה? אם הוא לא גדל על הרעיונות האלה, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא לא שמע על הספירות, הוא לא יודע מה זה ספירות, הוא לא מסוגל להבין מה זה, גם אם תסביר לו הוא לא יבין מה זה. אז אתה תדון אותו כאפיקורוס בגלל שהוא לא מאמין בספירות, הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. מה שאין כן, אם זה אדם שחי בחברה של המקובלים, והדברים האלה הם דברים ידועים ומפורסמים, והוא אומר זה לא נכון, אז הוא אפיקורוס. אז אותו דבר, מזה רבי חיים ויוז'ין רוצה להסיק שהאדם הרגיל, שאיננו מבין את פרק י' של שער ג', גם הוא יצא ידי חובת קריאת שמע, והוא מתכוון שהשם אחד, למרות שההבנה שלו היא הבנה המונית ולא נכונה ולא מדויקת. בסדר? כן.
כתוב ככל אשר ירוחה.
ככל אשר ירוחה, כן. נכון, כך כתוב.
אם בן אדם, אף אחד לא אומר לו משהו,
כן, הולך ממה שכתוב, זה בדיוק, זה בדיוק, לא מבין הרבה, לא על העומק, זה בסדר. כן, למרות שזאת לא האמונה בכל עומקה. לא, זה לא נקרא פיקורס, זה בדיוק מה שאומר, גם הרב קוק אומר במידת אמונה, במידות ראייה, מי שיש לו אמונה תמימה בלב, זה לא מעכב גם אם הוא לא משכיל. אבל זה מדובר במי שאיננו ראוי להשכלה, אבל מי שכל ענייניו הם בהשכלה. ובענייני האמונה הוא אומר, די לי באמונה של סבתא, אז הוא מרמה את עצמו. כן.
מה זה הפרדס? אתה מעין על הספר הזה?
לא, ודאי שלא. הרי הוא מצטט את הפרדס. כן? הוא אומר, כמו שכתב בפרדס. הוא לא אומר כמו שכתבתי. הוא אומר, כמו שכתב בפרדס. יפה. טוב מאוד שאתה שואל. מאחר ואתה שואל, אחרי שעברו 3 דקות לפחות מאז שדיברתי על זה, סימן שכל האחרים יודעים מה זה הפרדס. מה זה הפרדס? למה לא שאלת? זה לא בסדר. אתה יודע מה זה הפרדס?
לא.
אז למה לא שאלת? מה הלכה אומרת שכשאדם שומע משהו בשיעור והוא לא מבין מה זה, מה הוא צריך לעשות? לשאול, נכון? ואם הוא לא שואל, אז הוא עבר עבירה, נכון? אם יש לו חיוב, נכון? אני לא מאמין ש... אז השאלה היא מותר ללמד פה, כי הרי אתם עוברי עבירה, שאתם לא שאלתם מה זה הפרדס. טוב, נגיד, לא תחזרו על זה אף פעם. פרדס זה הספר, פרדס רימונים, של רבי משה קורדוברו. בסדר? שהיה מגדולי המקובלים בצפת, בדור שבדיוק לפני הארי. כן, ספר יסוד בתורת הקבלה. ספר הפרדס, פרדס רימונים. יש עליו גם ספר פלח הרימון לרבנו מנחם עזריה מפאנו. בקיצור, ספר חשוב. כן. תראה, אם אמרנו שהוא ספר חשוב בקבלה לאחד מחשובי המקובלים במאה, בדיוק בדור שלפני הארי, נשאלת השאלה, האם זה לא מסביר מה שאני אמרתי, שזה עוסק בקבלה? טוב, בסדר. כן, בבקשה.
כל הספר מדבר על דברים גבוהים מאוד, עמוקים מאוד.
נכון. יפה, יפה, אתה אומר ככה, כל הספר כולו אומר דברים עמוקים, ובפסוק הכי משמעותי, הכי עמוק והכל, הוא אומר, תשמע, אתה יכול להחליק, מה זה? עד רבה, רוצה להגיד לך, תשמע, זה שאני אומר לך להחליק, זה לא בגלל שאני לא יודע את העומק. אם מישהו שלא יודע את העומק אומר לך, תשמע, לא צריך לכוון. אתה אומר, בסדר, אתה אומר ככה, בגלל שאתה לא יודע לכוון. אבל זה אחד פה אומר לך, תשמע, כשאני אומר שמה ישראל, אני מכוון לכל הכוונות כולן. אני באמת כתבתי על זה ספר שלם, ואף על פי כן אני אומר לך שלא צריך לעכב אם לא כיוון, אז זה משמעותי יותר. נכון? זה פדגוגית כך. הוא לא כתב את זה למקובלים, הוא רצה לכתוב את זה. לא, הוא לא כתב את זה למקובלים, הוא כתב את זה להמון העם הלומדים תורה, שהם צריכים לדעת מה הגדלות של המעשה של האדם. אבל יש לו גם כוונה פדגוגית נגד ההנהגה החסידית. בסדר? ולכן הוא... מה? בפרדס... נו. כן, אז הוא אומר, אם הפרדס אומר שמי שלא מאמין בספירות בגלל שהוא לא מבין מה מדובר, הוא לא אפיקורס, אז מזה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל מזה מסיק רבי חיים וולוז'ין, שגם מי שלא כיוון את כל הכוונות של שמע ישראל, גם הוא יצא ידי חובה.
כן.
מה? מי לא להלכה? רבי חיים וולוז'ין, למה זה להלכה? שאם אדם...
היום כל הפרשים אומרים שמי שלא כיוון, לא יצא.
גם הוא מסכים שמי שלא כיוון לא יצא. גם הוא מסכים, סליחה, במחילה. גם הוא מסכים שמי שלא כיוון בשמע ישראל לא יצא.
שאלה מה כיוון?
שאלה מה כיוון. האם כוונה מינימלית או דווקא הכוונות הגבוהות צריך? אז הוא אומר, כוונה מינימלית זה בסדר. אבל צריך כוונה, ודאי. הוא מסכים עם זה. כי אין, יש לפעמים אנשים שיש להם אובססיה דתית. זה מחלת נפש כזאת. לפעמים היה מקרה, שמעתי על מישהו שחזר על פסוק שמע ישראל איזה חצי שעה שלמה, כי הוא לא היה בטוח שהוא כיוון כראוי. כן, הלך לרב מרדכי אליהו, אמר לו, אל תכוון. כן, הרב מרדכי אליהו ידע מה זה כוונות, כן? בסדר. טוב, כי אין כל הדברים האלו אמורים, אלא למי שדעתו יפה, וכל שכן יראה השם וחושבי שמו, אשר להם כוח לעמוד בזה. לזאת, חלילה וחלילה לנו, לדחות שום פירט מפירטי המעשה. אף דקדוק אחד מדברי סופרים. וכל שכן, לשנות זמנה, חז ושלום, בשביל מניעת טהרת המחשבה. וכל המרבה לדקדק במעשיו, הרי זה משובח. כן, זה שוב מכוון כנגד ההנהגה של החסידים שהיו משנים את זמן קריאת שמה ותפילה. כן.
הרי אמרנו שמי שאוכל מצב בפסח רק כי הוא רעב, זה יוצא.
נכון.
אז למה מי שרק אומר את מילות שמה בלי שום כוונה לא יוצא?
אתה שואל ככה, מדוע במצת מצווה כוונה לא מעכבת, ובשמה ישראל כן מעכבת? כי המצווה היא במצה לאכול. המצווה בשמה ישראל היא לכוון.
לא אמירה עצמה.
כלומר, המצווה היא לומר עם כוונה. זה המצווה, זה תוכן המצווה. בסדר? לא מבין, אדם לא יודע מה להתכוון? לפי דבריך, לעולם לא נוכל להקריב קורבנות. כי קורבן שכיוון אותו לא נכון, פסול. נכון? אז ברור שהכוונה היא דבר בעל משמעות הלכתית מדיד. כן? טוב. פרק זין. עוד זאת. יוכל יצרך להתחפש. כן? כלומר, זה מה שנקרא יצר הרע נראה כגוי, ויצר הרע לפעמים נראה כמו תלמיד חכם. היצר הרע אומר, הוא כגוי, כשהוא אומר לך, אל תלמד תורה, אל תקיים מצוות. זה יצר הרע שהוא כמו גוי. ויש יצר הרע שהוא כמו תלמיד חכם, עושה פלפולים כדי לשכנע אותך. פלפולים של צדקות, כדי לשכנע אותך שלא צריך לעלות לארץ. למשל, כן? השני הרבה יותר מסוכן. כמה פעמים שמעתי בחוץ לארץ אנשים אומרים, מצוות יישוב ארץ ישראל זו מצווה חשובה מאוד. ולכן צריך להיות מוכן, היטב, צריך להתכונן. היטב. כלומר, אני לא בא. כן? זה סוג של יצר הרע. זה שקר בשם התורה. כן? צריך, זה, בשם הצדקות אני לא מקיים מצווה. איזה מין שטויות זה. מי הרשה להן? הנה, פה כתוב. עוד זאת יוכל יצריך להתחפש. תחפושת. פעם שאלתי איזה יהודי ישר בחוץ לארץ, למה אתה לא עולה לארץ? הוא אמר לי, כי אין לי האומץ. זה בסדר. אז האדם מודה בחולשה שלו. תודה שאתה חלש, מותר, בסדר. עוד זאת יוכל יצריך להתחפש באמור לך, שכל עיקר העבודה הוא שיהיה רק לשם שמיים. וגם עוון וחטא למצווה יחשב, וגם עוון וחטא למצווה יחשב אם הוא לשם שמיים. לתיקון מזה עניין, ורחמנה ליבה בעה, וגדולה עבירה לשמה, וכהנה רבות ראיות. כן, אפשר להגיד, תשמע, אני אמנם גוזל, אבל זה לכוונה טובה. אני אמנם משקר, אבל זה בשביל מטרה חיובית. אני אמנם רוצח, אבל זה למטרה חשובה ביותר, וכדומה. הדברים האלה הם נכונים או לא נכונים? לפעמים כן, לפעמים לא. זה פה דברים דקים בהלכה. כן, שלפעמים באמת אנחנו עושים עבירה, לשמה, כדי להגיע לאיזושהי מטרה. זה לא כך פשוט, הדבר הזה הוא מסוכן, צריך שימוש זהיר בדבר הזה. יש שימוש הלכתי בכללים האלה. וכהנה רבות ראיות. גם יראה לך פנים למור, כי כן צוות ללך בעקבי אבותיך הקדושים וכל הצדיקים הראשונים שהיו קודם שניתנה התורה, שכל מעשיהם ודיבורם ומחשבתם וכל ענייניהם בעולם היה הכל בדבקות וטהרת מחשבתם לשם שמיים. אברהם, יצחק, יעקב, כל דבר שהם עשו, זה היה לשם שמיים. ופנו למעלה לתיקון והעלאת וייחוד העולמות וכוחות העליונים, באיזה מעשה שתהיה, ובאיזה אופן ובאיזה זמן שיהיה. ולא במעשים ומצוות קבועים וסדורים שיהיו חוק ולא יעבור. כמו יעקב אבינו עליו השלום, בעניין צון לבן והמקלות. כן? כלומר, איך יעקב אבינו היה מניח תפילין? אומר הזוהר, הוא היה מקלף את הקליפה של המקלות, ומשאיר מחשוף לבן, וזורק את זה בשיקתות המים, בזמן שהצון המיוחמות היו באים לשתות. נכון? אז היום, בזמן תפילת שחרית, מוצא הרם בישיבה התיכונית, איזה בחור עם עולר מקלף בזמן תפילת שחרית, הוא דווקא יושב בחוץ על הגבעה, מקלף מקלות, וזורק ככה צ'ק, לתוך המים, כשבדיוק מגיע הכבש. אומר לו הרם, בחור, מה אתה עושה? אני מניח תפילין. אתה מפריע לי. ברור שזה לא עובד ככה. מצוות הנחת תפילין שלנו, זה לא כמו הנחת תפילין של יעקב אבינו. אז זה מה שאומר כאן. וכן אמר המגיד להבית יוסף, בעניין חנוך. כן? חנוך בן ירד. חנוך בן ירד היה מגדולי הקדמונים, לפני המבול. שנאמר עליו, והתהלך חנוך את האלוהים. ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. וכן אמר המגיד לבית יוסף בעניין חנוך, שהיה תופר מנעלים. כן? אז זה סנדלר. ובכל זימנה דמעיל מחתה בסנדלה, הווה משבח לקודשה בריחו. עיין מגיד משרים, פרשת מקץ. אם כן, אתה רואה שאמירת תהילים של חנוך בן ירד, זה כשהוא תופר את הנעליים. כל פעם שהוא מכניס את המחת, זה שבח לקדוש ברוך הוא. איזה תיקונים נעשו על ידי המחתים של חנוך בן ירד. הלוואי ונמצא בחפירות ארכיאולוגיות את הנעליים ואת המחתים של חנוך. היו לו כוונות עליונות בעשיית הנעליים. זה כבר פרשנות דתית, מה שאתה אומר. חנוך היה למעלה מזה. חנוך, עצם עשיית הנעליים, זה אצלו התיקון הגדול. מה שכתוב במגיד. זה מה שהמגיד אמר להבית יוסף. נכון? טוב. לכן אנחנו לא יכולים לחלוק על דברי המגיד. למה אנחנו לא יכולים לחלוק על דברי המגיד? אני אומר, המגיד אמר לבית יוסף שמה שחנוך היה תופר נעליים, זה היה שפחו של מקום. למה אני לא יכול לחלוק על המגיד? כי הוא מלאך. ואף שאמרו רזל, מה? אליהו, מה פתאום? המגיד של הבית יוסף זה לא היה אליהו הנביא. ואף שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אתה יודע מי זה המגיד? אז למה אתה לא שם? יפה. ואף שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, האבות קיימו כל התורה. וכן אמרו בויקרא רבה מלמד שלמד נוח תורה. איפה יודעים שנוח למד תורה? שנאמר הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה, טהורה ואיננה טהורה על פי מה. אז מכאן שלמד נוח תורה. לא שהיו מצווים ועושים, והיה להם ההלכה והדין כך, אלא כמו שכתבתי לאל סוף שער א', פרק א', שהם הקימו את התורה מחמת שהשיגו בנפלאות השגתם תיקוני העולמות, וסדרי הכוחות העליונים אשר התקנו בכל מצווה ומצווה. כלומר, זה שפתאום נוח מחליט להבדיל בין בהמה טהורה לבהמה שאיננה טהורה, זה לא בגלל שיש לו חיוב כזה, אלא בגלל שיש לו הרמוניה עם הסדר הקוסמי. כיוון שיש לו הרמוניה עם הסדר הקוסמי, אז הוא משיג לפי עניינו, לפי שעתו, את מה שהוא צריך לעשות, מה שעתיד להיות מצווה אצל בני ישראל. אבל אצלו זה לא מצווה, זה הספונטניות של הנפש שלו, הטהורה. אבל היה גם כן הרשות נתונה להם, לעובדו גם במעשים ועניינים אחרים לבד המצוות. ואף גם לעבור על איזה מצווה שלא כתורה, כפי שראו והשיגו. למשל, יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות. התורה אוסרת להתחתן עם שתי אחיות. והוא דווקא כן. למה? כי הוא השיג שזה מה שהוא צריך לעשות. הוא הבין, לפי עניינו, שצריך לעשות את העבירה הזאת. זה עבודת השם שלו. ועיין מזה בסוף ספר האמונות לרשת. וכן הביא שם בשם רבינו חושיאל גאון זל. רק שקיצר מאוד בעניין, בעניין שדרכם בקודש של כל הראשונים זל, שהעלימו והסתירו מאוד כל העניינים. נכון? אבל זה גם מבואר בספר האמונות. לא, זה לא אמונות ודעות. אמונות ודעות זה של רס"ג. כאן הוא אומר, ספר האמונות לרשת. זה רבנו שם טוב, אבן שם טוב. לא, סליחה, זה רבנו שם טוב, אבן גאון. ספר האמונות. אחד מהראשונים, בספרד. ממקובלים. רבי מאיר על דבי? לא, רבי מאיר על דבי זה ספר שבילי אמונה. שבילי אמונה. הוא היה תלמיד של הראש, רבי מאיר על דבי. לא, אבל פה זה ספר האמונות לרבנו שם טוב. ואתה תחזה, אם אין שכל לך. אז אם כן, כל זה מראה שלא צריך לכאורה לדקדק במצוות, העיקר טהרת הלב. מה שאתה משיג שמתאים לעבודת השם שלך, את זה תעשה. מה שאתה לא משיג, אל תעשה. כפי שרגילים הרבה אנשים לומר, אני לא עושה דבר שאני לא מבין. נכון? יש אנשים שאומרים ככה? אני עושה רק מה שאני מבין. נכון? מסקנה, הם לא נושמים, נכון? כי הם הרי אינם יודעים כיצד הנשימה פועלת. והם אינם אוכלים, שהרי אינם יודעים את מערכת העיכול. לא מדליקים חשמל, כי הם לא יודעים איך החשמל עובד. כן? לכן זה קצת מוזר הדברים האלה. מצד האמת, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בלי להבין אותם. אבל יש אצל האבות, הייתה באמת הנהגה מיוחדת, אצל הקדמונים, גם אצל האבות וגם אצל הדורות שקדמו להם, של התאחדות עם שפע החיים הכללי, ועל פי זה הם החליטו איזה מעשים לעשות. אז אולי גם אנחנו נעשה ככה. ואתה תחזה עם עיני שכל לך שאין כאן לא ראייה ולא סמך כלל, אף לא משענת כנה רצוץ. כל ההוכחות האלה, שום דבר, זרוק לפח. כי האמת הברור, כמו שנתבאר לאל, סוף שער א', שהעבודה על זה הדרך לא הייתה נוהגת אלא קודם מתן תורה לבד. אבל מעט שבא משה והורידה לארץ, לא בשמיים היא. כן, הדברים השתנו. מה קרה עם משה? מה שקרה עם משה זה שהעבודה עוברת מן הפרט אל הכלל. ולכלל יש הנהגה כללית, שלפעמים אפילו פוגעת בטובתו וברווחתו של היחיד. לשם הכלל. כלומר, יכול להיות שיש הלכה מסוימת, שכשאני מקיים אותה זה גורם לי נזק. אבל זה כדאי, הנזק הזה, בשביל תקנת הכלל כולו. מובן? והוכח, מה?
2,000 שנות תור, לפני קבלת התורה.
נכון.
לקחנו את אברהם אבינו, אברהם אבינו, זאת אומרת, ידע שהוא לא יכול לתקן את העולם, הוא לא יכול להביא גאולה לעולם. התורה שלו היא תורה פרטית. הוא אין לו גישה...
אין לו כלל.
אין לו כלל.
So what?
לא, זה מבחינת עם. הוא לא לאום, הוא לא יכול לגשת לאנושות כולה. הוא לא יכול להבין
מי הוא לעשות. זה קושיה? לא הבנתי. זה קושיה מה שאתה אומר עכשיו? זה תיאור, לא יודע.
אוקיי, נשאל שאלה. למה הקדוש ברוך הוא סידר 2,000 שנה של תורה שמופיעה ביחיד ולא בכלל?
למה הקדוש ברוך הוא סידר תורה שמופיעה ביחיד ולא בכלל במשך 2,000 שנה? אז הוא הסביר את זה בסוף שער א'. כי הוא אמר שאם... כבר הייתה ניתנת התורה, אז העולם לא היה יכול לעשות את העבירות האלה שהיו נדרשות כל כך לתיקון העולם. בסדר? העבירות של הדורות הקדמונים, שהם היו בעצמם תיקונים גדולים. כגון שקין התחתן עם אחותו. נכון? זה ההכרחי. עולם חסד ייבנה. כתוב איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. ועולם חסד ייבנה. לכן היה צריך שקין יבוא על אחותו, כדי שיתקיים המין האנושי.
אז אברהם אבינו, אם היינו שואלים אותו,
מה מטרת החיים של אברהם אבינו? שיתקדש שם שמיים בעולם כולו. איך? על ידי הילדים שלי. בסדר? ואתה, אז לכן אומר, זה לא נכון, אבל מעט שבא משה והורידה לארץ, לא בשמיים היא. והוכחנו שם בעזרת השם מעניין חזקיהו ומשעיהו. האמת היא זו מחלוקת, האמת צריכה להיאמר, שזו מחלוקת תנאים, נכון? אם אומרים שהתורה לא בשמיים היא, או שמה מותר לפסוק הלכות על פי נבואה. זה מחלוקת תנאי, בין רבי אליעזר לרבי יהושע. בתנורו של אחנאי, אז שמה רבי יהושע ניצח. אבל במסכת עירובין, רבי אליעזר מנצח. שהרי איך קבעו שהלכה כבית הלל? ולא כבית שמאי? יצאה בת קול. ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וההלכה כבית הלל. אם כן, במסכת עירובין, זה סותר את הנאמר בבא מציעא בתנורו של אחנאי, ושם דווקא אנחנו קובעים הלכה למעשה לכל הדורות שהלכה כבית הלל על פי בת קול. צריך להחליט, או שפוסקים על פי בת קול, או שלא פוסקים על פי בת קול. זו סוגיה רחבה שיש לדון עליה. אבל אנחנו לא נדון עליה עכשיו, כי באמת יש לה סעיפים רבים. אבל פה הוא אומר באופן פשוט...
זה לא קשה.
למה זה לא קשה, לדעתך?
הרי ברגע שאני מוסר לך משהו, זה הופך להיות שלך.
נו.
ברגע שהקדוש ברוך הוא מסר למשה את התורה בהר סיני, כאילו הופך לנו התורה.
נכון, נכון. אמת. זה מה שכתוב בבבא מציעא. אז איך אתה מסתדר עם הסוגיה בעירובין שאומרת שהוכרעה הלכה כבית הלל על פי בת קול? אז זה הקושיה. על זה לא נתת תשובה, ואמרתי שעל זה יש באמת הרבה מה לדון, וזה סוגיה רחבה שלא נדון עליה כעת, כיוון שרבו סעיפיה. בסדר? יש באמת סעיפים רבים לדבר הזה. והוכחנו שם בעזרת השם מעניין חזקיהו עם ישעיהו. שאסור לנו לשנות חז ושלום משום אחת מהנה ממצוות השם. אף אם תהיה הכוונה לשם שמיים. ואף אם ישיג האדם שאם מקיים מצוותו המוטלת עליו יוכל למפק מן החורבה באיזה עניין, ואף גם בשבל תעשה, אם כל זה אין הדבר מסור ביד האדם להימנע מן החז ושלום. כי טעמי מצוות לא נתגלו ועיין שם באורך. ברור. למי כן נתגלו טעמי המצוות? לאבות, לקדמונים, למשה, לאדם הראשון, להם נתגלו טעמי המצוות, ולכן על פי טעמי המצוות היו יכולים גם לשנות מה שהם רוצים לשנות. אנחנו שלא נתגלו לנו טעמי המצוות, אין לנו ברירה, אלא להיות נאמנים למצווה, גם אם נראה לנו שנפיק חורבה מיניה באופן אישי. בספר החינוך, טעמי המצוות, זה לא טעמי המצוות המקוריים, אלא זה מה שאתה טועם. כמו שאתה לוקח גלידה, אתה טועם. זה הטעם של המצווה. אז ספר החינוך אומר לך את טעם המצווה. איזה טעם יש למצווה כשאתה טועם אותה? והם הכירו, לעומת זה הקדמונים, הכירו את הסיבה האמיתית, את השורש של המצווה, לכן גם יכלו לדעת מתי המצווה הזאת צריכה להתקיים ומתי לא. כן, בבקשה.
אמרנו לפני כן שמותר לפעמים לשנות עבירה נשמה וכדומה.
כן.
הוא
לא נכנס לזה, אם שמת לב. הוא רק אומר את זה בדרך אגב, הוא לא מסביר מתי כן, מתי לא.
כן, בסדר, אבל פה הוא אומר בפירוש שאסור לנו לשנות חס ושלום משום אחת מהן, ממצוות השם, אף אם תהיה הכוונה לשם שמיים.
נכון.
זה סותר.
נכון, כי הוא לא הסביר איך להבין את הביטוי גדולה עבירה לשמה. למה הוא לא רצה להסביר? כי הוא לא רצה לקלקל לעצמו מבחינה פדגוגית, למרות שאנחנו יודעים שיש הלכות של עבירה לשמה. אבל ברגע שזה הלכות של עבירה לשמה, זה כבר לא עבירה. בסדר?
לא,
אבל כן, לא כל עבירה אתה יכול לעשות לשמה. למשל, היה יהודי אחד מסובך מאוד, רשע מרושע, שבתאי צבי, שגם היה משוגע כנראה. והוא אמר שצריך לעשות הרבה עבירות, כדי לגאול את הניצוצות הנמצאים במעמקי הקליפות של העבירות. ברור, אז זה ברור שדבר כזה לא נכנס בגדר של עבירה לשמה, למרות שהוא כן הכניס את זה. רצה לומר שכל זה בכלל עבירה לשמה.
אז זה עבירה לשמה, להטביע את המלשין במקווה, זה עבירה
לשמה? להטביע את המלשין במקווה, זה לא עבירה לשמה, זו מצווה.
זה מצווה. אז תן לי דוגמה על עבירה לשמה.
עבירה לשמה זה יעל עם סיסרא. יעל עם סיסרא, או עם אסתר ואחשוורוש.
זה קיום צו השעה.
או למשל כתיבת המשנה, כן? שזה עת לעשות לשם בפירוט תורתך וכדומה. בסדר? אגב, יש ראשי תיבות גדולה עבירה לשמה, ראשי תיבות עגל. זאת הייתה כוונתו של אהרון הכהן. כן, מה אתה אומר?
מדוע כתיבת המשנה היא עבירה לשמה?
כי הוא התכוון לשם שמיים, רבי יהודה הנשיא, כשהוא כתב את זה. לכן זה נשמע. מדוע זה עבירה? כי אסור לכתוב את המשנה. שזה דבר, כי זה דברים שבעל פה. דברים שבעל פה, היא אתה רשאי לאומרם בכתב. ודברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרם בעל פה. במפורש, בגמרא, בכמה מקומות. וגם הרמב״ם במורה נבוכים מביא את זה. כדבר המפורסם באומה, שדברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה, היא אתה רשאי לאומרם בכתב. לכן זה היה אסור לכתוב את המשנה. נכון? אז למה הוא כתב? יעיין הכבודו בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה, ששם הוא מסביר מדוע הוא עושה את זה. וגם בהקדמתו למשנה, מדוע רבי יהודה הנשיא ראה לנכון לעשות את זה. בסדר? פרק ח', מה?
שתקף מישראל.
אז זה כבר התירוצים, אבל זה, כשלעצמו זה עבירה. זה עבירה, נשמע.
מי קובע? כל אדם באופן
אישי? האם כל אדם באופן אישי יכול לקבוע? מן הסתם שלא, צריך להיות עם כתפיים, כמו שאומרים. אביא לך דוגמה. החתם סופר. רבנו משה סופר עליו ושלום זכותו גן עליו. הוא מהפוסקים שסוברים שאסור לברך ברכת הגומל בלילה. ברכת הגומל מברכים ביום ולא בלילה. מספר החתם סופר בתשובות שלו, שפעם אחת הוא היה צריך להגיע לאיזושהי קהילה, וחיכו לו הרבה זמן, כי היה עיכוב בהגעתו, וכולם התחילו לדאוג. ולא ידעו מה קורה לו. ואז כל הקהל התכנס בבית הכנסת ואמר תהילים, לשם הצלתו של החתם סופר. בסוף, באותו ערב, הגיע החתם סופר, ונכנס לבית הכנסת, וכל כך שמחו, שאמרו מזמורי הודיה. על זה שהחתם סופר הגיע בשלום. ואז הוא בפני כולם בירך הגומל. והוא אמר, מדוע? כי זה חילול השם, שכולם מודים לקדוש ברוך הוא על זה שבאתי, ואני לא מודה. ולכן, עת לעשות השם, הפרו תורתך, והוא בירך ברכת הגומל. בסדר? מה?
החפץ חיים פעם אכל שרויה.
טוב, אכילת שרויה, באמת, מצאת.
היה לו אורח וזה.
טוב. טוב, זה משהו אחר, זה משקל החסידות. מתי מותר לנהוג מידת חסידות? לפעמים אסור לנהוג מידת חסידות, כי זה פוגע במישהו. אז אסור.
לפי הקבלה אסור לברך בלילה, הגומל.
לא רק על פי הקבלה, על פי ההלכה, לפי דעת החתם סופר, זה לא.
הרבה יולדות בזוהר מברכות.
מה זה?
הרבה יולדות אני רואה.
ראית יולדות בזוהר שמברכות?
כן, הרבה.
אז יכול להיות שפסקו שם שלא כדעת החתם סופר. יכול להיות, לא יודע. אני ראיתי יולדות מברכות, לא בזוהר, אלא במילה. כן. מה?
אמרתי זה כבר. לא יודעים מאיפה המנהג בא.
כן.
המנהג הזה בא שנשים מברכות את ברכת הגומל.
אתה אומר, יש כאלה שנוהגים בכלל שנשים לא מברכות הגומל. זה נכון. יש גם דבר כזה, שנשים לא מברכות הגומל. במרוקו אני יודע שלא ברכו הגומל. מה?
הצניעות.
מפני הצניעות.
לא כתוב בעוד מקום.
מצד שני, לא כתוב באף מקום שלו. כן?
הבעל היה אומר.
מי?
הבעל היה אומר בשביל.
הבעל היה אומר בשבילה. השאלה, מי אמר שאני יכול לברך בשביל אשתי? זה לא דבר פשוט.
תחזור.
מה?
תתחייב. תיסע לתל אביב ותחזור
ותציע
אותה.
מה? תיסע מה?
תיסע לתל אביב.
ותחזור. אתה אומר את זה בכוונה, נכון? אתה אומר את זה בכוונה. כי אתה מאלה שסבורים שמי שנוסע לתל אביב וחוזר צריך לברך הגומל.
עושה את החבילות חבילות, סכנה. בדרכים המסוכנות גם 10 דקות צריך לברך.
צריך לברך בתפילת הדרך. מה זה קשור לברכת הגומל?
גם הגומל.
מה פתאום הגומל? מה פתאום הגומל? לא נהגו אבותינו ורבותינו, לא ראינו דבר כזה מימינו. שיברכו הגומל על נסיעה? מה פתאום? על נסיעה לתל אביב? איפה אתה? אלא מה? תפילת הדרך, כן. נכון? זה לא משנה זה שיש יישובים בצדדים. מה זה משנה אם יש יישובים בצדדים? האוטוסטרדה היא לא ביישובים. היא בפני עצמה. טוב. טוב, אבל אתה יודע שיש מה לדעתם בדברים. כן.
הנסיעה ארוכה יותר.
לא משנה שום דבר. שום כלום. טיסה זה משהו אחר. אתה עובר את הים. אם אתה עובר את הים או את המדבר, אז אתה מברך הגומל.
כבישים פחות?
כבישים? מה פתאום? מה פתאום? אלא מה? תפילת הדרך, כן. נכון? צריך תפילת הדרך. טוב. וגם אם אתה מוציא אחרים מידי חובתם, בתפילת הדרך, שהם יגידו ברוך הוא ברוך שמו, אין בעיה. כן, מה אתה?
גם להלכה לא אומרים את הגומל? בנסיעה ארוכה?
ודאי שלא. טוב.
כתוב, אחד מהדברים שאומרים, זה סכנה.
איזה סכנה? זו השאלה.
אין סכנה, כל הדרכים היום.
כל הדרכים חזקת סכנה. אתה יודע, גם אני הבוקר יצאתי מהבית.
כן.
גם סכנה.
נכון.
בירכתי הגומל, איפה? טוב. עוד אחת. עכשיו, נו, ממשיכים פה. פרק ח'. עוד אחת. יוכל לפתותך בחבילות ראיות, שתכלית עבודת האדם הוא רק להשיג יראת הרוממות. הרי יש יראת העונש, יש יראת חטא, ויש יראת הרוממות. שזה היראה מפני גודלו של הקדוש ברוך הוא. בלי החשש מן העונש. ורק על זה יהיו עיניו וליבו כל הימים. ושיראת העונש ובושה מבני אדם היא מידה הגרועה שבגרועות, והראוי לשרש אותה מליבך. ויניח לך יצריך להוסיף יראה על יראה ביראת הרוממות, עד שיקבע בליבך שיראת העונש והבושה מבני אדם היא עבירה, ותהיה בורח ממנה כבורח מן העבירה, עד שיוכל להיות שתלחד ברשתו, שלא להפרוש מאיסורה בזמן שאין לך יראת הרוממות כראוי. הרי לא כל הזמן יש לאדם יראת הרוממות. מה יעשה האדם בזמנים אפילו הקצרים שבהם אין לו יראת הרוממות? איך ימלט מן העבירה? יראת העונש. יראת העונש זה טוב, איך אומר הרב קוק, כדי לזעזע את הנטיות השפלות שמנפש האדם, שתמיד קיימות באיזושהי צורה. כן, מה אתה אומר?
לשרש אותה מליבך.
לשרש אותה מליבך, מה הבעיה? מה השאלה?
לשרש בליבה?
לא, לשרש מליבה.
להוציא?
לעקור. לשרש זה לעקור. יש להשריש ויש לשרש. להשריש זה לחזק, לנטוע. לשרש זה לעקור, להוציא את השורש. בסדר? רש"י כותב את זה בפירושו לתורה, שיש מילים בעלות משמעות הפוכה, למשל, להשריש ולשרש. או למשל פנים, שזה פנים וזה גם בחוץ. כן? וכדומה. בושה מבני אדם, זה שאני מפחד לעשות עבירה, כי אני מתבייש מהאנשים שיראו אותי עושה עבירה. זה מציל אותי. כן? אז אני נמנע מלעשות את העבירה, אני מת לעשות את העבירה ואני מתבייש. אני מאוד אוהב שוקולד חלב עם נקניק. מאוד. ולכן כשאני רואה עכשיו שוקולד חלב ונקניק, הדבר הראשון שמתחשק לי לעשות זה לאכול אותם ביחד. אני מתבייש, אנשים יראו. אז זה מציל אותי מן החטא. אז היצר יכול לפתות אותך להגיד, מה? בגלל הבושה מבני אדם אתה לא עושה? זה לא בסדר. ואז אתה נופל ברשתו של היצר, ואתה אוכל שוקולד חלב עם נקניק. ברור? טוב, השאלה היא באמת, מי משתיק מטורף כדי לאכול שוקולד חלב עם נקניק? בלי קשר ליראה מבני אדם.
חלב זה לא חלב,
יש שם בורגר.
מה אתה אומר?
יש המבורגרים עם גבינת
צהובה. צ'יזבורגר, מה שנקרא. משהו אחר. כן, זה בכלל אותו הדבר. טוב. יכול להיות, אבל עם שוקולד חלב, אני לא חושב שזה שם. לכן, יאמר שהדברים האלה נאמרו רק לשם דוגמה. טוב. ויקל, ויקל לך כל דבר, באשר יראה לך פנים מפנים שונים בזה. ויוכל להיוולד מזה, שאם יוכיחך האדם ויראה לך שאתה עובר על איזה דין, מישהו אומר לך, תשמע, זה עבירה מה שעשית. יסיעך ליבך שלא להפרוש מזה. אולי בכל זאת אני לא אפרוש מן האיסור. כל זמן שיראת המוכיח על פניך, באומריך שרק אין יראת אלוהים בזה, רק יראת אדם ויראה חיצונית. וכבר הורונו חז"ל בברכת רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו. שתהה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם וכו'. כן, על מה מדובר שם? שהוא ברך אותם לפני מותו, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, רבנו ולא יותר? מה צריך להתיירא מהקדוש ברוך הוא רק כמו שמתייראים מבני אדם? אמר להם, תדע שאדם עובר עבירה ואומר, הלוואי ולא יראני אדם. זאת אומרת, האדם באמת מתבייש יותר מפני אדם מאשר מהקדוש ברוך הוא. אז לפחות שיתיירא מהקדוש ברוך הוא כמו שהוא מתיירא מבשר ודם. שזה ממשי. מה?
הגנב גונב משלם פי שתיים והגזלן אחד.
נכון, בדיוק. כי הגזלן לפחות הוא אומר, גם הקדוש ברוך הוא, גם בני אדם לא אכפת לו. אבל הגנב הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא קיים, אבל בני אדם קיימים. מה?
איך מקרבים את זה לחוש?
מה זה? איך מקרבים את זה לחוש? כתוב, ואהבת לרעך. מי זה רעך? אומר רש"י, רעך זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. ברור? ואהבת לרעך, כמוך אני השם. זה רעך. כלומר, היחס שאנחנו מקיימים כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא כיחס אדם לחברו. כי ככה הוא חפץ שנתייחס אליו כאל חברנו.
אם אני מתייחס לקדוש ברוך הוא חבר, אז אני... יש כאן את
העירה... ממילא אתה מתבייש ממנו כמו שאתה מתבייש מהחבר. מה שאומר. כן. ומי לנו גדול וחסיד, מרב עמרם חסידה. ועם כל זה, כשנזדמן לידו פעם אחת דבר עבירה, פתאום רחמנה ליצלן כמובן בשלהי קידושין, נלחם בתחבולות להינצל מרשת יצרו, אף מחמת הבושה מהבריות, רק שלא לעבור חס ושלום על מצוות בוראו יתברך שמו. ונראה הגם שהקדוש ברוך הוא חס על כבודן של צדיקים, עם כל זה קבעו עליהי עובדה בתלמוד. כן, סיפרו לנו את הסיפור הזה בתלמוד, למרות שזה בושה לרב אמרם. להורות לנו דרכי השם הישרים שכך ראוי להתנהג. כמו שרב אמרם התנהג. הסיפור מובא בקידושין, דף פ"א, שהיו שבויות שהוא פדה אותם מן השבי, והכניס אותם לביתו. ואז הוא צעק ואמר, נורה באמרם. יש אש בביתו של אמרם.
שם אותם על הגן.
ואז כולם באו, ואמרו, מה קרה? אין פה אש. הוא אומר, כן, אבל אני מעדיף להתבייש שעה אחת מאשר להתבייש לעולמים לפני הקדוש ברוך הוא. כי היו שבויות ויצרות כפו, ולכן... אז זה לא יפה לספר את זה לרב אמרם חסידה. אז הוא אומר, לא, תלמד מרב אמרם חסידה כיצד להתנהג עם יצרו. נראה, נורה באמרם. יש אש בבית אמרם. ולכן הפיוט הזה שאומרים הספרדים, לפני חזרת השץ של ימים נוראים, נורה באמרם. במר צורח, זה לקוח מהסיפור הזה, כן? נורא בעמרם, במר צורח, איך יעלה ויבוא קרח, נכון? אז נורא בעמרם, זה כן, זה בעמי שם. אגב, אני שמתי לב הפיוט הזה, כל מי שאומר אותו, כולם משבשים, לא יודעים איפה לעצור, איפה להמשיך, זה משהו נורא. כן, מה זה פעם בשנה? זה לפני שחרית של שני ימים של ראש השנה, ולפני שחרית של יום הכיפורים. זה שלוש פעמים בשנה. מה, אי אפשר קצת להשתדל, להחזור על זה לפני זה? טוב, אפשר לעשות חוג לפיוטים לפני הימים הנוראים. ואתה, עכשיו אתה אומר לי רק דבר שפעם בשנה, יש דברים שכל יום ומשבשים, נכון? כמה פעמים שמעתי אנשים אומרים, ערך הפעמים הוא גדל חסד. גדול חסד, ודאי. ואתה הראתיך, או מה זה, הודו על ארץ ושמיים, נכון? ככה אומרים, נכון כולם? אתה להגיד הודו על ארץ ושמיים, נכון? הודו על ארץ ושמיים. כמה טעויות יש, נורא. שלא לדבר על זה שפה, כולם אומרים ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו? שנותיו? כמו דור ודור. זה כך צריך להגיד. הפסוק בספר תהילים, מזמור סמך א', ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור. לא בכל דור ודור. נא לא לשבש פסוקים. בסדר? ואני לא בוותר, זה לא יעזור. מה? ואתה הראתיך כיצד דרכי היצר המתחפש וכל מיני תחבולות, כמו שאמרו רזל, אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. מה זאת אומרת מתחדש כל יום? לא שכל יום, עוד פעם היצר הרבה. כל פעם היצר הרבה עם טענה אחרת. יש לו רעיונות. היום יש לו טענה כזאת. טוב, אתמול דחית אותו, אז זה מביא רעיה חדשה. כן, מה?
משדרג,
בדיוק. שלא די לו שמתגבר בתחבולותיו, שיתנקל על האדם מתמול שלשום, אלא שעוד מתחדש כל יום בחדשות, וכאילו אינו מסיתו לרע כלל. ועד רבה מראה לאדם שכל מה שלמד תורה ופעל מצוות, עדיין לא היה בהם שום טוב, והוא רק רע כל היום. זה התחבולה של היצרה, שהיצרה אומר רק רע כל היום. ובזה הוא מתגבר על האדם, כמו שמוזל, הפסוק סופר רשע לצדיק ומבקש למיתו, וכולי, הוא היצר הרע, הוא המלאך המוות, מלא עיניים וצופה לראות הנולד במה להכשיל, כי עניין צפייה הוא על דבר שעתיד להיות אחר כך, עד אשר האדם לא ידע להיזהר עוד. עד כאן להיום.